עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה. עברו החגים כמעט כמעט, אולי עוד נאריך אותם לאיזה ככה יום וחצי יומיים, אבל אנחנו כבר יכולים לדבר על דברים שקשורים לתזונה נכונה ופחות אולי לחגים. אני רוצה לספר לכם על 5 סיבות לשלב עגבניות בתפריט ממש כל יום. אל תשכחו את הירק הפופולרי הזה כל יום בתפריט שלכם. נדבר עם חקלאי השבוע שלנו על מה ההבדל בין אשכולית, פומלית ופומלה. אם ידעתם, אנחנו נשמע את זה מעודד גרוסר, אגרונום, מגדל הדרים. בפינת מנשנשים סדרתיים עם מיכל קדוש, אני אספר לכם על הנשנוש הכי בריא שאני יכולתי לחשוב על גרגירי חומוס, לעליית הסרוטונין והפחתת הסיכון לסרטן, ונשמע איזה סדרות וסרטים כדאי לנו לראות בסוף השבוע הנוכחי. ננפץ מיתוס על האם דגים זה באמת דיאטטי. ובפינת המחקר שלנו, האם שוקולד גורם לקמטים? האם שוקולד גורם לחצ'קונים? אולי ההפך. ואז גם נדבר על לקראת הדיאטות של אחרי החגים, איך יודעים איזה לחם הוא באמת לחם קל ומתאים לנו לדיאטה. ובסוף אני גם אשתף אתכם במתכון לעוגת תפוחים דלת סוכר של אופרה, אמא של שני, חברה של אורן הבן שלי. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר 0552-103-103, או עדיף לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70. אני פה עם המורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל ירון זאבי, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, העגבניות כל כך נפוצות, נמצאות בבית של כמעט כולנו, הם חלק בלתי נפרד, לפחות לדעתי, מכל סלט. משדרגות כמעט כל סלט, כל תבשיל גם אם רוצים, וכרוטב לפסטה וכמעט בכל דבר. העניין הוא שאנחנו לא שמים לב לערכים התזונתיים המופלאים שלהם, שחבל לפספס בימים אלו. קודם כל, יש בהם ויטמין C בכמות מהממת, מדהימה. בעגבניה אחת טריה יש כמעט מה שצריך ליום שלם מבחינת ויטמין C, שדרוש למערכת החיסון ולהגברת היכולת של הגוף להתמודד עם סטרס. בשתי עגבניות, שזה לא בעיה לאכול כל יום, תסכימו איתי, כבר יש יותר ממה שצריך ליום, גם לילדים, גם למבוגרים. שימו לב, בעגבניה גם יש ברזל שנותן לנו כוח. בשלוש עגבניות יש ברזל כמו בחזה אוף. יתרון משמעותי מאוד של עגבניות לעומת ירקות אחרים, זה הצבע האדום שלהם, שזה מעיד על נוכחות של ליקופן. ליקופן זה נוגד חמצון שדרוש למניעת קטרקט, למניעת סרטן מסוגים שונים, בעיקר סרטן הרמונית בגברים, וגם דרוש לראייה באופן כללי, לשיפור בראייה. הליקופן הזה הוא זמין מעגבניות טריות, אבל הוא זמין יותר לגוף, כלומר נספג יותר בקלות, גם מעגבניות מבושלות מרוטב עגבניות, כלומר, אם אתם מוסיפים קוביות של עגבניות לפסטה או לתבשילים אחרים, יספג לכם יותר ליקופן. הוא לא נהרס בחום, הוא נספג יותר טוב אחרי חימום. האם יש בעגבניות סוכר? שמעתי שאומרים את זה, שזה כאילו ירק משמין, שזה ממש בדיחה. אפשר לאכול כמה עגבניות שרוצים חופשי בזמן דיאטה. אף אחד לא ישמין בחיים מעגבניות, וגם לא מעגבניות שרי. אמנם יש בהם קצת יותר סוכר מאשר במלפפון למשל, אבל זה עדיין כמות זניחה לחלוטין. יש בהם המון ערכים בריאותיים, סיבים תזונתיים, העגבניות מסביעות גם כנשנוש עגבניות שרי, עדיפות מכל נשנוש אחר פחות בריא, שאתם יכולים לקחת לדרך איתכם בקופסה או בסקית בתיק לכל מקום. נשנוש שרי, חינמי, חופשי, גם בדיאטה וגם בזמן סוכרת. טוב, זה משאיר אותנו, אמת, בתחום של היתרונות של הירקות והפירות, ובעיקר לקראת החורף. והיום אני רוצה לדבר עם חקלאי השבוע, על לשאול אותו מה ההבדל בין אשכולית, פומלית ופומלה. אבל לפני כן אני רק רוצה להזכיר לכם שפירות האדר הם בין הפירות הכי עשירים בוויטמין C. הם כל כך עשירים בוויטמין C, שפרי אחד, הדר, בממוצע מכיל פי שניים או יותר ממה שצריך ליום שלם. ולא רק זה, הם מופיעים בזמן הנכון בחורף, בדיוק בתקופה כמעט כולנו נדבקים במחלות ושפעות החורף, וזקוקים במיוחד לויטמין הזה. בחורף גם אנשים נוטים לאכול קצת פחות ירקות, קצת פחות מתחשק, קצת סלט כזה קר, ואז בדיוק מגיעים פירות האדר לנשנש אותם ככה בפני עצמם, או לשתות מיץ של פירות אדר, ובכולם, בכל פירות האדר, ויטמין C בכמות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, בין פירות האדר יש לנו גם את האשכולית, הפומלית והפומלה. האשכולית ידועה בתור פרי שקצת פחות מומלץ אם לוקחים סטטינים, תרופות להפחתת קולסטרול, כי מה הם עושות האשכוליות? יש בהם חומר שמגדיל את הפעילות של התרופה, מונע את הפירוק של התרופה, ואז אנחנו לא רוצים לשנות את הפעילות של התרופה, ואומרים לאנשים שלוקחים סטטינים להגביל את כמות האשכולית. אבל מה עם פומלית ופומלה? מה ההבדל בין כל הפירות האלה? את זה אני רוצה לשאול את האגרונום עודד גרוסר, מגדל הדרים. שלום.
שלום.
מה שלומך?
מעולה.
יופי, אני שמחה לשמוע. אז בוא תספר לי, מה ההבדל בין אשכולית, פומלית, פומלה, אחוז הסוכר, מתי הם גדלות, אם יש הבדל במיקומים שהם גדלות, יש הבדל כמה אפשר אני יכולה לשמור אותם אצלי בבית. מה שאתה רוצה לספר לנו.
לא, סבבה. אז אני מכפר יחזקאל, וככה דיברת איתי לפני כמה ימים, ואמרתי שאת רוצה לדבר על פרי הדר, וזה מה שאני מגדל במשק שלי. ובדיוק באותו יום הייתי בסופר, ותמיד אני מסתכל, אני לא קונה פרי הדר כי יש לי, אבל אני תמיד מסתכל על, על האזור הזה בסופר, וראיתי שלט גדול של אשכולית. ומתחת לשלט היה גם פומלית, אדומה, גם פומלית לבנה, גם אשכולית אדומה, גם פומלה, והכל מתחת אותו שלט. חוץ מזה גם שתמיד אנשים, אני שואל עוד, מביא להם פומלית, הם אומרים לי, הבאת לי אשכולית. אז אמרתי, וואלה, אולי זה הזמן לבוא ולעשות איזשהו בריף קצר על ההבדל בין שלושת הזנים האלה, כי הם לא מקבלים מקום ראוי.
אני מסכימה איתך, אבל נגיד סתם דוגמה, אם אני רוצה להבדיל ביניהם, אז קודם כל זה הצבע.
אז נלך אחד-אחד. בסדר? אשכולית.
כן.
קודם כל, הטעם שלה הוא מריר, מתוק. אוקיי?
שזה מהמם.
זה לרוב מתאימות למיץ. יש אשכולית אדומה? יש אשכולית אדומה. הצבע החיצוני של האשכולית האדומה הוא אדום, אדמדם, וקוראים לו, אנחנו קוראים לו סאנרייז. למה? בגלל הצבע הזה. זה ממש כמו הצבע
של השנייה. אבל בטעם זה אותו דבר?
לא, שנייה.
ובאחוז הסוכר.
זה אשכולית אדומה. זה אשכולית אדומה. אשכולית לבנה היא בחוץ או ירוקה או צהובה, זה הרבה פעמים קוראים לה אשכולית צהובה, וגם כן הטעם שלה הוא מריר, מריר מתוק.
אני אגיד לך שאני הייתי קטנה, אז בכל המקומות, או בבתי מלון לפחות, היו עושים חצי אשכולית, על זה מפזרים כפית סוכר, ואז נכון. אוכלים משולשים.
אז יש שתי דרכים, יש שלוש דרכים לאכול אשכולית.
כן.
יש הכמה, כן, אבל המקובלות.
הטבעית.
או לאכול טבעית, או כן. לשתות במיץ, ותמיד משתלב, או באלכוהול, או סתם כן.
אני אגיד לך, מיץ, מבחינתי, אני פחות יכולה להמליץ לאנשים. היתרון של המיץ הוא זה שהוויטמינים נספגים הרבה יותר בקלות אל הגוף, הרבה יותר במהירות. מצד שני, גם הסוכר נספג מאוד בקלות ובמהירות, כי אין את הסיבים התזונתיים שיש באופן טבעי בפרי, ואז זה קצת פחות טוב. ובעיקר היום עם כל הנטייה הענקית לסוכרת שיש בארץ. אז כאילו מיץ אני קצת פחות הייתי אומרת, גם בקוס מיץ צריך לפעמים איזה יותר מפרי אחד, ואז יוצא גם הרבה קלוריות, ואנשים חושבים ששתייה לא סופרים, אז בוא נדבר על הדרך
אז יותר... גם, אז אמא שלי דיאטנית, ואנחנו הפסקנו, אנחנו לא היינו אוכלים, וגם הילדים שלי לא אוכלים, תמיד יופי. חוצים את האשכולית לשתיים, מפזרים יופי. סוכר ואוכלים עם כפית.
בוא נעבור אבל... לפומלה, זה נכון שיש בה פחות סוכר מאשכולית?
לא.
כמה?
בשניהם יש סביב ה10%.
שזה סביר, זה פרי ממוצע.
כן.
כן. יש... אני אגיד לך למה, כי פומלה היא מרגישה קצת יותר רבשה גם.
נכון, אבל יש בה פחות מים.
אוקיי? כן, כן.
היא פחות מיץ, אחוז כן. המיץ הוא בהרבה הרבה יותר נמוך.
כן.
בדבר נוסף, יש לה גם פחות חומצה. אז מרגישים, אם את אוכלת אשכולית, את לא מרגישה ממש את הסוכר, כי יש חומצה פומל. יותר גבוהה.
תגיד שנייה, זה שיש בה גם קליפה כזאת, זה שיש בה קליפה כזאת טובה, זה אומר שאני יכולה לשמור אותה יותר זמן אצלי בבית בלי שהיא תתקלקל?
לא בהכרח.
לא בהכרח. יש לך טיפים בשבילנו איך לקלף פומלה בקלות?
פומלה? לחתוך מלמעלה, מלמטה, כמה פסים, וזה מתקלף ממש ממש בקלות.
איך אני אוהבת פומלה, פשוט פצצה.
פומלה, אז גם כן, יש לנו גם אדומה וגם לבנה.
תגיד, אבל היא גדלה יותר לאט הרבה על העץ, נכון? זה יותר קשה לגדל פומלות.
לא.
לא?
לא.
יש לי עץ, התחושה שלי היא כזאת, היא קלמנטינות צומחות מאוד מהר, עד שצומחת לי איזה פומלה, אני צריכה להוציא את הנשמה.
זה...
תלוי
עץ. אין הבדל. זה ממש אין הבדל, זה אפילו דווקא פומלה במידה מסוימת, הרבה יותר קל לגדל מקלמנטינות.
אוקיי, ופומלית?
היא שונה. פומלית, היא הרבה יותר מתוקה, היא השילוב בין שניהם. היא גם, יש לה אחוז מיץ גבוה הרבה יותר מפומלה, אבל מצד שני, החומצה שלה יותר נמוכה, ואז מרגישים שהיא בהרבה יותר מתוקה. וזה הפרי שרוב מגדלי העדרים יגידו לך, שזה אחד הפירות הכי טעימים שהם מגדלים.
וואלה.
ואנשים לא כל כך מכירים.
פומלית.
פומלית.
אז אתה ממליץ על זה ירוק, יותר כמו תפוזים, אתה אומר, בערך המתיקות.
היא מתיקות, היא מתיקות מיוחדת. אנחנו קוראים לזה, ששולחים אותה לאירופה, שולחים אותה מותג זה סוויטי. כי היא מתוקה.
יופי.
זה אשכולית מתוקה, היא בצבע ירוק, ויש לנו עכשיו זן חדש, יחסית. שזה פומלית אדומה, שהשם שלה זה או עינת או רדסון.
כל השמות האלה אנחנו לא נזכור אותם, איך אנחנו נזהה שאנחנו הולכים לקנות?
פומלית,
טיפ קצר לסיום.
פומלית היא בצבע ירוק, היא פחוסה, היא לא עגולה, יש לה כמו מין, היא קצת פחוסה,
כן.
גם מהחלק העליון וגם מהחלק התחתון,
כן. והקליפה
שלה גם, לרוב גם יותר רבה מאשכולית,
Okay.
היא לא סתם, השילוב בין פומלה לאשכולית.
בקיצור, okay. זה מה שאתה הכי ממליץ לנו עכשיו לנסות לחפש.
אני ממליץ על הכל.
על הכל.
אחד, כן. כולם הם בניי, אני לא יכול אבל... להגיד לך על
תכלס. על אבל עשית לי חשק, כי אני לא חושבת שאכלתי בשנים האחרונות את הפומלית, אבל אני עכשיו אלך לחפש.
יש עכשיו בסופרים, זה בדיוק העונה, הפומלית זה גם בתחילת העונה.
כן, יופי.
ואני ממליץ לקחת פומלית ואשכולית, שזה הכינוח האולטימטיבי אצלנו בבית.
תכלס, לחלוטין.
לשים פלחים על השולחן.
תכלס, מעולה.
וזה הכי בריא, בהרבה יותר טוב, מעוגת שוקולד.
מסכימה איתך לחלוטין. תודה רבה, עודד גרוסר, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה. ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. היום אני רוצה להמליץ לכם על נשנוש, שהוא בעצם גרגירי חומוס. קל, ככה, כמו שזה נראה, לא מסובך, הכי בריא שיש, כי מכיל שילוב של המון סיבים תזונתיים, חלבונים, ברזל, גם קצת סידן, ואפילו חומר המוצא לסרוטונין, שמשפר לנו את מצב הרוח. לוקחים גרגירי חומוס, משרים בלילה, למחרת מבשלים, עד שזה מתרקח, מסננים, אתם יכולים להקפיד בסקיות מדודות של 130 גרם, שזה מנה. מוציאים לפזר על זה מיץ לימון, מלח גס, פלפל שחור, ולושבת לנשנש משהו שהוא גם בריא. ומול מה לנשנש, אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו.
היי, אותי...
מה שלומך, מיכל?
מה נשמע?
בסדר גמור, יש הרבה מה לראות לאחרונה, לדעתי, בתחושה שלי, פתאום הציפו אותנו בתכנים.
המון, כאילו הם ידעו שאנחנו יוצאים לחופש.
כן, או חוזרים מהחופש.
משהו כזה.
כן, שרוצים לראות.
יש לי תקופת זמן כבר בתקופה הזאת, אבל לא נורא.
כן, גם אני. אבל העיקר שיש מה לראות, גם באפל, גם בנטפליקס, פתאום מלא דברים חדשים, וזה טוב מאוד. טוב קצת להשיח את הדעת וסקפיזם מכל המצב הלא כיפי.
לגמרי, לא קל, אבל יש מה לראות. ונתחיל עם רק לא זה, שכולם מדברים עליו עכשיו.
אוקיי, שאיך זה נקרא באנגלית, בואי נגיד?
Nobody wants
to. אה יופי, אז ככה אני יודעת את זה.
זה ממש לא מזכיר את התרגום, אבל לא נורא.
נכון, שזו סדרה מהממת, אני חייבת להגיד, ממש מה שאהבתי אותה, וגם השחקנים מדהימים, אחד-אחד.
כן, האמת שזה ממש חמוד, זה על סוג של רב, רב שאנחנו לא מכירים בישראל, וזה משהו שהוא קצת יותר
אמריקאי. רפורמי כזה, כן.
רפורמי מאוד עדין,
ומולו
קריסטן בל, בתפקיד שהיא בעצם ההפך הגמור, סוג של אתאיסטית, מגישת פודקאסט שהוא כנראה לא יכול להקשיב לו בכלל.
אז היא משחקת באיזו סדרה אחרת, שנקראת The Good Place, ושם יש איזה מישהי שהיא כאילו מחשב שמופיעה וחוזרת, וגם המחשב הזאת היא מופיעה בסדרה.
נכון, אני חייבת להודות שלא אהבתי את המקום הטוב.
גם אני לא, אבל ראיתי.
אבל זה לעניין אחר. בקיצור, כאן הם כאילו מתאהבים, וזה כזה הפכים, וזה קצת כזה סטריאוטיפים יהודים, ואמא יהודייה.
אבל אהבה מנצחת, לא נעשה ספוילר, אבל אהבה מנצחת.
מרגישים בבית.
כן, בדיוק.
אוקיי, משהו קצת יותר מותח, זה כבר די ישן, זה נקרא לופן. זו סדרה צרפתית ממש מיוחדת, זה סוג של בן מאגרים שאבא שלו ממש לא נקלע טוב בצרפת, והוא הופך להיות סוג של שודד על פי איזשהו ספר בלשים של פעם. זה משהו ממש מעניין, זה נשמע קצת מוזר
בהתחלה. זה נשמע הזוי קצת, כן.
אבל זה כאילו מרגיש צפוי, אבל כאילו אתה יודע מה יקרה, אבל אתה לא יודע איך זה יקרה.
אוקיי, אז גם זה את אומרת שכדאי.
כן,
אז כבר יש לנו שניים, Nobody Wants It ולופן.
נכון, okay. השחקן מחוברים לחיים, שהוא שחקן ממש טוב מי שזוכר, okay. ואם אנחנו נדרדר למחוזות הקרינג', אז יש לנו את לוסי, שזה סרט עם סקארלט ג'ואנסן, מאוד מוזר, על מישהי שנכנסת בעל כורחה לאיזו עסקת סמים, והיא הופכת להיות סוחרת סמים, אני לא אגיד איך, אבל היא נחשפת...
וזה טוב לראות את זה?
זה מעניין.
עוד פעם, איך קוראים לזה?
זה נקרא לוסי.
לוסי, ככה?
כן, היא פשוט כאילו נחשפת לחומר רדיו-אקטיבי, וגם אורגן פרימן שם, ומדברים עליה למוח.
שחקנים מהממים? מאיזה שנה זה?
אני לא זוכרת, אבל די מהשנים האחרונות.
אה, מה את אומרת?
משהו די חדש שלו, אני לא חושבת שהוא קיבל יותר מדי.
יאללה, אני מחפשת. לא, לא
חושב.
עם שחקנים כאלה חייבים לראות.
כן, האמת שזה קצת, אתה לרגע מאבד תחושת זמן, אני כאילו ראיתי את זה בלילה, ופתאום הייתה הזקה, ולא הבנתי מה בהסרט, אבל
okay.
לא מומלץ, וקצת
okay. מוזר,
אבל זה נחמד.
יופי, מהמם, אז יש לנו מה לראות, וגרגרי חומוס זה טוב לכל שעה, גם לנשנוש לילי מאוחר, כי זה לא מקפיץ את הסוכר בדם, עתיד לנו לחולי סוכרת, גם עוזר לנו לשינה יותר טובה. יופי, מהמם. תודה רבה רבה, מיכל קדוש המדהימה, אחת והיחידה שלנו.
תודה.
תודה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים, האם עדיף דגים בזמן דיאטה? אני הרבה פעמים שומעת, אוקיי, אני בדיאטה, אני אוכל דג. כי בקר זה כאילו משמין, ואוף, אני באמת לא יודעת למה. תמיד חושבים שדג זה יותר עדיף, והתשובה היא שזה בדיוק ההפך כנראה, ובואו נדבר על למה. כשאני משווה בקר עוף ודג כמנות חלבון, בואו נעשה ממוצע כזה, בכולם יש אותו מספר קלוריות. כולם מקורות טובים גם לחלבון, בכולם בממוצע אותה כמות חלבון ב-100 גרם, וכולם בממוצע אותה כמות ברזל וב-12 גרם. כשמסתכלים ל-100 גרם. יש תמיד את החלקים האלה שהם יותר עתירי שומן ויותר עתירי קלוריות, כמו בבקר שזה אנטריקוט, באוף שזה כנפיים, בדג שזה סלמון. תמיד יש יוצא דופן כאלה, אבל אם אני אסתכל על הממוצע, כולם אותו דבר. זה בכלל לא משנה אם תאכלו בקר, כתף חמש או סינטה, או אוף, חזה אוף, או, או, או אוף ב, שיפודי אוף בגריל, או אם תיקחו דג כזה או אחר. זה לא כזה משנה מבחינת הקלוריות, וגם לא בערך התזונתי. אממה, דג הוא הרבה יותר קל לעיכול. האם זה טוב? אני לא בטוחה. קל לעיכול זה אומר שזה מתעכל יותר מהר, זה מסביע לזמן קצר יותר, וזה לא איזה מטרה שיש לנו בזמן דיאטה. כך שהעיכול המהיר שלהם, זה יכול להיות טוב למי שסובל מכל מיני בעיות קיבה, אבל לא כמקור שהוא יותר דיאטטי. צריך לשים לב. עוד סיבה שיכול להיות שבגלל הדג יש לו יתרון מסוים, זה שיש בו אומגה 3. אומגה 3 היא לא דרושה לירידה במשקל, אבל היא דרושה בריאותית. יש בדגים גם יוד שדרוש לפעילות בלוטת התריס, אבל זה לא המקור היחידי שיש לנו בתזונה ליוד. ולכן לא בטוח שדג תמיד יהיה עדיף בזמן דיאטה, שימו לב. אם אתם רוצים לאכול עוף או בקר, מבחינת הירידה במשקל, זה כנראה אותו דבר ואפילו מסביע לזמן ארוך יותר. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, במידת האפשר.
כן, במידת האפשר בדיוק.
כן. זהו, אז רציתי לשאול אותך שאלה אחת בנוגע לדגים, וגם בנוגע לממתיקים מלאכותיים.
אין בעיה.
אפשר?
כן, בהחלט.
אוקיי, אז לגבי הדגים, אם אנחנו מדברים למשל על סלמון, שמגודל גם הוא בכלובים בעצם. אנחנו לא מדברים בעיקרון בקפוצה הרחבה על סלמון שגדל בר בנהר.
בנורווגיה, כן.
בדיוק. אפילו שהוא מיובא מנורווגיה אולי, סלמון נורווגי שאת רואה הרבה, זה מגודל בכלובים, והם חשופים לכל מיני חיידקים וטטילים.
שנייה, רגע, רגע. איך את יודעת שהסלמון שאת מקבלת הוא מכלובים ולא ממקום אחר?
קראתי פשוט כתבות על זה, שרוב הסלמון שמיובא הוא מכלובים.
אבל את לא יודעת את זה בוודאות, נכון?
לא בוודאות, אבל...
אוקיי. עכשיו, את גם לא יודעת כלובים, את גם, תיאורטית, את לא יודעת להגיד לי איפה זה, אם זה כלובים שסלמון יכול לא יקרא סלמון נורווגי, כמו שאני יכולה שיהיה לי כלב רועה גרמני שנולד בישראל.
כן.
סלמון הנורווגי יכול להיות שהוא גדל בכלובים בישראל בכלל, את לא יודעת את זה. או במצרים, נכון. או בכל מקום אחר.
בדרך כלל, אם אני קונה אותו כפור, אז כתוב לי אם הוא מיובא מנורווגיה או...
הבנתי, ואת לא יכולה, אז אוקיי, עכשיו אני מבינה. אבל כאילו, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק איפה נמצאים הכלובים, והאם הם במקום שיש בו סיכון לזיהומים או לשפחים, או פסולת תעשייתית אחרת שהבן אדם שופך לים, נכון? אנחנו לא יכולים לדעת את זה.
אבל זה ראוי לבדוק את זה, אין איזה גוף שבודק
יהיה,
את זה.
אני פעם עשיתי כתבה לטלוויזיה, על דגים, והגענו למקום הזה בסופר, אני לא יודעת אם קוראים לזה מהדניה, מה שמוכרים לך בשר טרי ודגים.
דגיה,
אוקיי. אז שם, ומי שדיברנו איתו, אמר שהם מקבלים כאילו משלוח, מסעית עם כל מיני דגים, שהיא קודם עברה, תיאורטית היא עברה בדיקה לכספית. ואם נמצא שם כספית, הם פוסלים את כל המשלוח, הם לוקחים דגימה מסוימת, ואם מספיק שבדגימה נמצא כספית, הם פוסלים את זה. ואז יכול להיות, והוא אומר שזה כאילו, הוא לפעמים מצפה למשלוח, ואז בגלל שפסלו לו את המשלוח עקב איזה כספית בדגימה, הוא לא מקבל בכלל וחסר לו את הדגים. אנחנו אמורים כביכול לסמוך על מי ש... בודק את זה, אני לא יודעת להגיד לך אם זה חד משמעי או לא, אבל אמורים לסמוך. זה שזה גודל בכלוב או לא בכלוב, את לא יכולה לקחת בחשבון את הנתון הזה, כי את לא יכולה לדעת גם איפה היה הכלוב הזה. זה כמו, אני אתן לך דוגמה מתחום אחר. הייתה איזו כתבה לפני 10 שנים שעדיין מהדהדת בראש של אנשים שבאורז מלא יש ארסן, אז לא לאכול אורז מלא, ולא פריחיות מאורז מלא. ארסן זה מתכת רעילה אולי, אבל היא נמצאת באדמה בכל כדור הארץ, ושאת אומרת יש באורז מלא ארסן, את לא יודעת מאיפה האורז המלא שאת מקבלת, אם הוא גדל נגיד סין זה מקום ענק, אם זה גדל במקום מסוים בסין, או במקום אחר בסין, או
בהודו,
או במה, ואם כן היה ארסן באדמה, או אין ארסן באדמה, הם בדקו משהו מסוים, אם בכלל, והגיעו למסקנה והפחידו את כל האנשים. ועכשיו, לאורז מלא יש הרבה יותר יתרון מאשר אורז לבן, לא משנה, גם אם יש בו את הטיפה הארסן הזה שיכול להיות תיאורטית גם בעגבניות או בחיטה או בכל דבר אחר. אז כשאת לוקחת משהו ואת לא יודעת באמת באמת את המקור שלו, גם כשאת אומרת בכלוב, את לא יודעת איפה היה הכלוב הימי. אז אל תתייחסי לזה, את אמורה...
לא, אבל כלוב זה לא משנה איפה. הכלוב זה צפיפות, זה יותר מחלות, זה יותר הידבקויות, זה יותר אנטיביוטיקה.
לא, לא, למה? איך אנטיביוטיקה? לא נותנת, איך את יודעת שנותנים... איך
התנו... כי הצפיפות שלהם גורמת להם לרגישות יתר, לטפילים, לקיני ים, לכל מיני דברים, שבגלל הצפיפות, אז זה לא משנה איפה הכלוב נמצא בעצם. בגלל תנאי הגידול.
אוקיי, אבל
את זה, תשמעי. זה לא רק סלמון, כל דג, כל הדגים, רוב הדגים...
את זה אני אצטרך לארגן לנו מישהו שמגדל דגים בכלובים, ויסביר לנו אם זה נכון או לא, ומה עושים נגד זה, ואם באמת אפשר לתת. אבל להגיד לך שאני יכולה להגיד לך בוודאות, שגם בלול תרנגולות, לא נותנים לכל התרנגולות כל הזמן אנטיביוטיקה, למרות שהן בצפיפות והכל, הן בדרך כלל כולן בריאות, ואם מישהי חולה, פוסלים את כל ה... את כל הלול, את כל הביצים, את כל ה... לא יודעת אם זה לא לביצים, אם זה למאכל וזה, זה לא... כאילו, יש כל מיני מיתוסים בעניין הזה, ונורא קל להשמיץ ולהפחיד אנשים, ואני מבינה שזה רץ יותר, אבל זה לא בהכרח נכון תמיד, אז אנחנו נצטרך למצוא.
לא, מעניין לדעת, מעניין לבדוק את זה.
חד משמעית.
אנחנו מבוננים במה שאנחנו אוכלים, אז בואו נראה יותר לעומק.
תכלס, חד משמעית, אבל בינתיים אני מציעה שתקחי בחשבון שכל מה שאת אוכלת עבר איזושהי בדיקה, ושאין לך עד כדי כך מה לפחוד, ושזה בטח לא מה שאמור להפחיד אותך ליותר כימיקלים אחרים שנמצאים לך בתוך המזון, שאפילו רשום לך את זה על האריזה, כל מיני חומרים משמרים מסרטנים, ואת זה בכלל את לא בודקת אולי, או לא אכפת לך, ואת כן.
אני משתדלת לבדוק, בטח שאכפת.
יפה, אז זה נראה לי יותר משמעותי בהרבה מאשר... הנתוני גידול של דגים שאת בכלל לא יודעת איפה זה היה ומאיפה זה הגיע.
זה שווה גם אולי לדבר עם משרד הבריאות גם.
משרד הבריאות לא...
למגדלים.
כן, אני רוצה לדבר עם מגדל ספציפי, לשמוע נתונים אמיתיים ולא מה שאמור
לו. שאלה אם הוא יגיד לך את האמת. כי הוא רוצה לסבק, הוא רוצה, את יודעת. אז לא יודעת אם הוא יסתיר את
המקום, אבל זה מעניין לבדוק. בסדר גמור. והשאלה השנייה...
אוקיי, השאלה השנייה זה לגבי ממתיקים מלאכותיים, שני ממתיקים שאחד הזמנתי מחול, והשני אני מתכוונת להזמין, אני מדובר, אין אותם הרבה בארץ, קשה להשיג, בארץ זה מאוד מאוד יקר.
בואי ניגש לעניין.
למשל מונק פרוט.
מונק פרוט, אין עליו עכשיו שום מחקרים שמראים שהוא רע. כרגע הוא בסדר.
נכון, כן.
לא טעים, אבל בסדר.
לא טעים?
לי לא.
זה מר?
לא, זה פשוט לא מספיק מתוק. אני רגילה ליותר מתוק.
כי הם אומרים שמונקפרוט הוא יותר מתוק מסוכר.
יכול להיות, אבל מה שאני הזמנתי, המוצר הספציפי, בטיפות לא היה לי מספיק מתוק.
בטיפות, אוקיי. אז עדיף להזמין בגרגרים?
לא יודעת, לא ניסיתי.
אוקיי, זה אני רוצה לנסות. ואלולוזה.
גם זה בסדר.
אוקיי. את זה הזמנתי, אבל בעיניי זה לא מתוק בכלל.
אז את רואה, אני לא אזמין גם.
החוש טעם שלי הוא, את יודעת, חוש טעם זה דבר שונה קצת.
אני אגיד לך מה את צריכה לעשות, זה שאת בודקת מרכיבים של מוצר שאת קונה, זה בדרך כלל לא המרכיב היחידי. אם יש שם עוד משהו, לפעמים המשהו הנוסף, זה מה שהורס את החלק הבריאותי. למשל, אנשים שמזמינים משהו...
שלחתי לכם
במייל. אין לי את זה, ואנחנו צריכים כבר לקצר, כי אנחנו מעריכות יותר מדי. אם יש אריטריטול, למשל, במוצר שהזמנת, אריטריטול הוא לא טוב, זה לא משנה שהלולוז או מנקפורט הם בסדר. אם יש שם מלא אריטריטול במוצר, אז אני לא הייתי נוגעת בזה, כי אריטריטול גורם לקרישי דם ולהתקפי לב. אז תבדקי, זה עוד מרכיבים, ואנחנו נוכל לדבר על זה אחרי שיהיה לך את המוצרים ביד ונראה את המרכיבים בסדר.
יש לי, את זה יש
לי. סערה, כבר הרחנו, אז אנחנו נצטרך בפעם הבאה.
אבל יש לי עוד שאלה בנושא.
לא, כבר יש עוד המון מאזינים בפעם הבאה. תודה רבה, תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, צהריים טובים.
צהריים טובים.
שאלה, אני שומע אותך לא מעט. ואת תמיד יוצאת נגד שמן קנולה, שמן סויה בבקבוק פלסטיק שקוף.
אני יוצאת נגד שמן, כבר עזוב את הבקבוק פלסטיק, נגד שמן מזוכח. עזוב את הבקבוק. שמן שרשום עליו מזוכח, אין לו ערך תזונתי בכלל, וייתכן שאפילו יש בו דברים שמזיקים.
פה אני מגיע לשאלה, וזרקת, אתה לא זרקת, שנתתנו להבין ששמן גרעיני ענבים הוא בסדר.
לא, לא, חד משמעית לא.
אנחנו מקנינו שמן גרעיני ענבים.
לא, 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 בחיים לא אמרתי, בחיים לא אמרתי, הבקבוק סבבה, אבל השמן זירי ענבים הוא סתם.
תקשיב,
לא, אז לא, 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 לא. מי ששאל אותי אי פעם, אני תמיד לא ממליצה על זה, אני לא יכולה להמליץ על דבר כזה, ואני אגיד לך למה. כל שמן, תיאורטית, כל שמן בכבישה קרה הוא שמן טוב. כי מפיקים אותו על ידי, בדרך כלל פרס כזה, לא בתהליכים שכוללים חום. וברגע שלוחצים על האגוזים, או על הזיתים, או על הגרעינים, או על הזרעים, אז, ויוצא השמן, אז שם נמצא ויטמין E, חומצות שומן. תיאורטית,
סויה מזוכח.
רגע, רגע, שנייה.
לא מזוכח, הוא גם טוב לכאורה.
כן, הוא פחות טוב בגלל כל מיני חומצות שומן שהם באחוזים לא משהו, אבל כן, הוא עדיף. עכשיו, הרעיון הוא שכל שמן שהוא בכבישה קרה, אז גם ישמרו עליו כדי שהוא לא יתחמצן בבקבוקי זכוכית קהים, כי האור יכול להכיש את הקלקול.
וחוץ משמן זו, איזה עוד שם?
שנייה, רגע. לגבי שמן זירי ענבים, אני חייבת להגיד לך. הפרסום שלו כולל הרבה שקרים, לצערי הרב.
זה המחיר.
כנראה. הרבה שקרים, כל מיני חומצות שומן שלא קיימות, ראיתי, מפרסמים את זה על אומגה 5, שאין כזה דבר, ואז אנשים אומרים לי, זה גם לא טעים לי, וזה עולה מלא מלא מלא, והאם שווה להשקיע בזה, והתשובה היא חד משמעית לא. אם זה טעים, סבבה, זה יותר טוב משמן מזוכח. אבל להגיד ששווה להשקיע בזה כסף, כי יש לזה איזה יתרון בריאותי, התשובה היא לא.
חמניות עדיף אבל?
עכשיו זהו. עכשיו, יש לך כמעט מכל סוג שמן, בבתי טבע או במחלקת טבע בסופרים, יהיה לך סוג של גרסה שהיא הרבה יותר בריאה, שזה בכבישה קרה. שמן חמניות בכבישה קרה הוא שמן מצוין. עכשיו, ברגע שזה צבע אחר, זה מרקם אחר, אתה שם כפית של שמן כזה, על הסלט, זה כמו שהוספת מלא גרעיני חמניות.
ואני גם יכול לבשל איתו?
בישול.
לבשל אפות
וכו'. כן, רק לא לתגן טיגון עמוק, כי אז אתה הורס באותה מידה כמו השמן המזוכח.
זה הייתה מטרה, לתגן עם זה.
לתגן חביתה זה קצר, זה דקה וחצי, אתה לא מגיע לטמפרטורות ענקיות.
צ'יפס וכאלה.
לא, לא, אז תיקח כבר את השמן הגרוע, כי אתה ממילא שורף.
והכי טוב תרסיס בטיגון, אתה אומר גם.
זה בשביל לחסוך קלוריות, כן, למי שבדיאטה. עכשיו, השמנים בכביש הקרה, רק הערה לסיום, שאין משהו שאני יכולה להגיד לך שהוא הכי בריא מכולם, כי לכולם יש יתרונות, שמן זית הרבה אומגה 9, שמן אגוזי מלח בכביש הקרה, הרבה אומגה 3, שמן אבוקדו בכביש הקרה, הרבה ויטמין E. אפשר לגוון, לא מוכרחים להתקע כל החיים על שמן זית, הרבה אנשים יש להם רק שמן זית בבית, ועוד איזה שמן קנולה מזוכח להוגות ולטיגונים, וזהו. כדאי לגוון, כי לכל אחד יש יתרונות אחרים, וכאילו לגוון, נגיד, להקפצה שמן סומסום בכבישה קרה זה מהמם. שמן חמניות, כמו שאמרת, לסלט זה מדהים. כדאי לנסות למצוא כל מיני סוגים, וכל פעם לבחור גם דברים אחרים לראות מה יותר טעים, כי לכל אחד יתרונות אחרים.
והיחסון הוא כמובן מבקבוק זכוכית, כן.
זה אומר שהשמן יישאר לך איכותי ליותר זמן בלי להתחמצן, כן.
תודה רבה.
תודה רבה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
כן.
מיוש, מיוש.
כן.
יגעתי אלייך, מה שלומך?
מזי, מה שלומך?
כן, מתוקה שלי, מה שלומך? איך את מרגישה?
בסדר, במסגרת האפשר, כמה אפשר להרגיש פה בסדר בארץ? כן.
אבל אנחנו צריכים להתעלות על עצמנו, וגם את הימים הקשים האלה לעבור.
נכון. איך את?
אני בסדר, בסדר. המשפחה בסדר, אבל את יודעת, כמו שאת אומרת, כמו הדברים, ואנחנו מתעסקים בדברים טובים, אז קל לנו יותר ככה להעביר את החגים.
כן.
קודם כל, שלחתי למאירה מתכון מקסים של עוגת עוגיות תחינה,
כן, כן.
וגם תצלום, אז ככה את חולה...
יופי, יהיה לנו לתוכנית הבאה, תודה רבה רבה.
בכיף. והשאלה שלי, אני יודעת שאת לא רופאה.
אוקיי.
רופאת, כאילו...
כן, כן. צודקת.
אבל השאלה שלי, האם יש קשר מחקרי בין תזונה לפצעי אקנה? האם יש מאכלים שיכולים להקל או לחלילה להזיק או להחמיר את המצב?
איזה קטע שזה בדיוק הפינה שאחרייך, שאמורה להיות...
מה?
אחרייך, אני אמורה לדבר על זה, אבל בסדר, אני עכשיו אוסיף לך. קודם כל, קיטרי. לגבי אקנה באופן כללי, יש איזו השפעה מאוד רצינית ממצב הורמונלי, גם בגיל מעבר, וכמובן שבגיל הטיפש 16. פרט להורמונים, מבחינת תזונה, יש הוכחות חד משמעיות, זה שסוכר, סוכר, גורם לשינויים ברמות הורמונים בגוף, מפחית את היכולת של הגוף להתמודד עם סטרס, גורם לאקנה. מלח, בשילוב עם יוד, כמו שיש בהרבה חטיפים, יכול לגרום לאקנה. בקיצור, תזונה לא נכונה יכולה לגרום לאקנה. עכשיו, בתזונה לא נכונה גם חסר לנו ויטמינים שדרושים לגוף למערכת החיסון. חסר אבץ שדרוש לגוף למערכת החיסון. עכשיו, אני מסתכלת על הרבה בני נוער שלא אוכלים נכון, ואז יש להם אקנה, והם לוקחים יכול להיות, נגיד, תבליות עם אבץ או עם ויטמין C, שדרושות למערכת החיסון, וזה עוזר להם. אממה, כן. זה לא תחליף טוב, כי כאילו, אוקיי, תעברו לתזונה נכונה, למה אתם ממשיכים עם החטיפים, והמאפים, והבורקס, והשניצל, והזה, ולוקחים את האבץ וויטמין C. הרעיון הוא לעבור לתזונה נכונה.
אני במקרה מדברת, אבל על בחורה בת 30, ותגיד לי שהיא כבר לא טינג'ר, והיא יודעת מה היא עושה, והיא אוכלת ומקפידה, באמת, היא מקפידה קלה כחמורה, במיוחד בתוכנית שלך, היא שומעת הכל. ועדיין, בגיל כזה, היא סובלת מהדבר הזה. שוב, אמרת הורמונלי, אני מקבלת, אבל זה היא בת 30, 31, כאילו.
שמי, גם לי היה בגיל הזה.
וואו.
כן, ו...
זאת אומרת, יש סיכוי, כי היום את יפה פיית הנילוס, חבל על הזמן. את באה להגיד שיש סיכוי ש... זה יעבור מאליו. תראה, רוקטן זה לא בא בחשבון, יפיעו לה כמה פעמים והיא לא רוצה.
למה?
היא לא רוצה לקחת, היא אומרת שזה נזק בלתי הפיך, ואני מעדיפה
מה נזק בלתי הפיך בכלל הוא?
לא יודעת, אמרו לה לכבד, אמרו לה לפה, היא רוצה להינשא, היא רוצה לבילדים, אמרו שיהיה בעיות.
לא נכון, זה בכלל לא נכון, זה לא בכרח נכון, וזה עוזר מאוד, ואפשר במינונים נמוכים, מאוד. שתבדוק.
אמרתי, אולי על ידי תזונה נכונה, או מה לא לקחת, או מה להימנע, ממש, כמו שאמרת עכשיו, אולי זה כן יכול לעזור. תראי, כל הרופאים שהיו, היא הייתה. קוסמטיקה אותי הייתה, זה הולך וחוזר, הולך וחוזר, אבל זה מטריד.
אז תקשיבי, היא צריכה גם לשים לב על עצמה, כי אני יכולה להגיד לך שאני, יש כל מיני מיתוסים שהם לא בהכרח נכונים, אבל אז הם פתאום נכונים לגבי מישהו ספציפי. זה כמו ש... הבן שלי אמר שבמחרות אני אומרת ידוע שגבינה צהובה עושה אקנה. עכשיו אני אמרתי...
נכון,
אני...
שוקולד.
כן, נכון, שוקולד אני הולכת לדבר על זה. שוקולד ואקנה זה כאילו מיתוסים שאין להם איזה הוכחה, אבל נגיד אם היא יכולה לנסות להפחית, למנע, לראות אם זה עוזר לה, ואז אפילו להוסיף בכוונה לראות אם זה חוזר, אז היא יודעת את המקור. כנה לגבי דברים אחרים, אפשר להתחיל עם תזונה שהיא לגמרי נקייה מכל הגורמים שעלולים לגרום לאקנה, שזה סוכרים, מאפים, דברים קנויים, בורקס, שניצלים, שומן טרנס. להקפיד יותר על ירקות טריים, פירות טריים, אגוזים, שקדים, לא, הפעם במקרה לא כלואים בגלל שאני לא רוצה מלח. בכלל, לנסות יותר, נגיד שיבולת שועל, קטניות, לא לאכול פחמימות אחרות, פחות מאכלים עם רשימת רכיבים. לעשות איזשהו תפריט כזה שהוא בטוח לא עושה אקנה, לראות אם יש שיפור, ואז כל פעם להוסיף דבר אחד, לראות אם זה עושה לה או לא. אני ככה על עצמי גיליתי, סתם דוגמה, ששוקולד לי עושה. אז אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שזה טעים לי, ויכול להיות שאני כאילו בא לי, אבל אני גם חושבת, אוקיי, אני אוכל את זה, אז מחר יהיה לי כל מיני אקנה. אז אני אומרת, אז אולי אני אבחר לא, אבל זה עניין של שיקול, שהוא נכון לא תודעת, רק שאתה יודע מה, מה, מה עושה לה ומה לא. להתחיל עם תזונה שהיא בטוח לא עושה את זה, לראות אם זה הגורם או לא, ואז אם זה הגורם ואם יש שיפור כתוצאה מהתזונה הזאת, להתחיל להוסיף כל מרכיב בנפרד. אוקיי? כי יש המון מיתוסים, אין הוכחה חד משמעית על גבינה צהובה.
כן, כן.
ואין גם הוכחה חד משמעית על השוקולד, שזה אני תכף אגיד.
בדיוק. אני אשמיע לה את השיחה שלנו, וזה יודע
אותך. בסדר, אז גם את הפינה הבאה.
את אומרת שאת סבלת,
אבל אני לקחתי רואקוטן, בגיל 30 פלוס.
כן לקחת רואקוטן.
כן, נתנו לי כמות מאוד נמוכה של 10 מיליגרם, וזה עזר לי קסמים, 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 ועוד אחרי זה התחילו לצאת מחקרים, שיש כאלה שנוטלות סתם רואקוטן, כי זה אנטי-אייג'ינג.
אני לא יודעת אם את יודעת, פעם היה לנו את, אני יודעת בזמני, שהיו לוקחים את כדורי דיאנה לפנים.
זה כן, זה בחלק נמוך מאוד.
אז אחרי את הגלולות דיאנה,
ובאמת
הם היו קוסמטיקה לשמה.
לחלק.
לחלק, או. אני זוכרת שלה זה עזר.
יפה, אז שתבדוק את האופציה עוד פעם, כי חושבת שאצלה אקנק, אנחנו חוזרות להתחלה, זה משינויים הורמונליים.
כן.
יופי, שתבדוק.
אני בהחלט אומר לה. אני בהחלט אומר לה, תודה רבה על התשובה ועל ההסברים ועל הסבלנות.
תודה רבה רבה.
ואוהבים אותך המון, ושלך מה חתימה טובה.
תודה רבה, תודה רבה.
ושנה טובה, את חלק בלתי נפרד מביתנו, ואתם צריכים לבוא עם הצוות לארוחה טובה.
יופי, אנחנו רשמנו לנו איציק ישמח.
יאללה, יאללה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תודה מאיה. ביי מאמי.
ובפינת המחקר שלנו, האם שוקולד גורם לקמטים או ההפך, ומה עם אקנה? קשור לנושא שדיברנו עליו קודם. אז פה חשוב להבדיל בין השפעת הסוכר לבין השפעת הקקאו. הסוכר פוגע ביצור הקולגן וגורם להופעת קמטים. סוכר משפיע ישירות על יצור הקולגן וגורם לדלקות בגוף, מפחית את התחדשות התאים. הקקאו עושה בדיוק ההפך. יש בו נוגדי חמצון חשובים שטובים נגד מחלות לב ומאיטים תהליכי הזדקנות. אז אם רוצים את ההשפעות של, את ההשפעות הטובות של הקקאו, בלי השפעות סוכר, אפשר פשוט לעשות משקי קקאו, כפית קקאו, מים רותחים, סוכרלוז, מת חלב סויה. והנה, קיבלנו את היתרונות של הקקאו בלי החסרונות של הסוכר. ומה עם האקנה? אז זה כאילו מיתוס שקיים המון המון שנים, אבל אין לו הוכחה חד משמעית מבחינה מדעית. היה מחקר אחד שמצא קשר בין קקאו לאקנה, אבל היו עוד מחקרים שמצאו שזה לא בהכרח. עכשיו היה תפריט שנתנו לאנשים בגיל צעירים, בגיל 15 עד 25, זה הגיל הכי מסוכן מבחינת האקנה, תפריט עתיר חלבון עם מעט סוכר, לעומת תפריט רגיל שמכיל הרבה סוכר, כולל שוקולד אבל מקורות סוכר אחרים, והייתה החמרה במצב האקנה בתפריט עם הסוכר, שיפור במצב האור בתפריט בלי הסוכר. בקיצור, צריך להבדיל, לא בטוח ששוקולד עושה את ההשפעה הגרועה, ואם כבר בוחרים שוקולד, אפשר, אבל לבחור בשוקולד ללא סוכר. מאזין, שלום.
שלום, שלום דוקטור רוזמן, מה שלומך?
מה שלומך?
בסדר, 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 תודה רבה. קודם כל, תודה רבה שהעלית לנו לשידור.
תודה רבה לך.
אני רציתי לשאול אותך, אני אבא לבת 13, שלפני שנה בערך החליטה שהיא רוצה להפוך לצמחונית.
כן.
משהו שאני ואשתי מאוד מעריכים, מבחינה מוסרית.
גם אני.
זה גם הסיבה שהיא עשתה את זה. השאלה היא כזאת, היא לא ממש אוכלת מוצרים שיש בהם חלבון או ב-12, היא לא אוהבת ביצים, גבינות גם ככה וככה, ותהיתי אם יש טעם לתת לה תוספי מזון בגיל כזה של ב-12 ברזל, ובכלל, האם זה
דברים? התשובה היא כן, גם אם הייתה בת 3.
כן, אין איזה גיל מסוים שמידה
לא מומלט. לא, אבל יש להם פשוט תוספים שהם מותאמים לכל גיל, אתה יודע, אני גם ממליצה על התוספים של הילדים גם למבוגרים. אני אגיד לך מה, אני התחלתי להיות צמחונית בגיל 12, וההחלטה להיות צמחונית זה היה ללא ידע, שום ידע בתזונה, אז פשוט אכלתי יותר מהתוספת שבזמנו אמא שלי הכינה לי לארוחת צהריים, יותר מהפסטה, יותר מהאורז, כי אני רוצה להיות צבעה, ואין את השניצל או אין את מה שזה לא יהיה.
כן.
ואחרי, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק כמה, כי אני לא זוכרת, אבל נראה לי פחות משנה, הייתה לי אנמיה כזאת מטורפת, שהיה לי קשה להחזיק את הראש של עצמי, כאילו זה היה לי כבד הראש, מרוב שכאילו אני לא, מטורף. ולקחו אותי לרופא, והוא לא היה צריך יותר מחצי שנייה להסתכל עליי, להבין שאני אנמית, ובהתחלה זה היה 3 כדורי ברזל ליום, ותוך יומיים קמתי על הרגליים, ואז זה נהיה פחות. אבל כשעושים צמחונות ומבטרים על מקורות חלבון, ברזל וב-12, צריך למצוא להם תחליפים תזונתיים. אין מה לעשות. לא לאכול מקורות חלבון, ברזל וב-12, זה לא נכון בריאותית. עכשיו, התוספים...
אז בעצם אומרת שהתוספים הם כן...
שנייה, רגע, שנייה. לא. התוספים יכולים לתת לך ברזל, הם יכולים לתת לך ב-12, אבל חלבון, הם לא יכולים לתת לך, אין לך תוסף חלבון. אז
הבנתי.
ברגע שאתה מחליף, למשל, את הבשר עוף דגים בטופו או בקטניות, גרירי חומוס או מג'דר העדשים, דברים כאלה, יש לך שם חלבון, ויש, בכמות יותר נמוכה אבל יש, ויש לך ברזל, אבל אין לך ב-12 שאת זה, יש כמו שאתה ידעת מראש, רק בבשר עוף דגים, ביצים ומוצרי חלב. פשטידות זה מקור צמחי, צמחוני, שכן מכיל קצת ב-12, אבל לא מכיל ברזל, כי ביצים ומוצרי חלב זה לא ברזל, רק בקטניות והטופו. אז בקיצור, אפשר למצוא, חייבים למצוא, תחליפים לחלבון, אבל לזכור שלא בכולם יש ברזל או ב-12, ובשביל זה אפשר לעשות בדיקות דם, ולדעת אם אפשר להשתמש בתוספים או אם צריך. התוספים המולצים יהיו בכל מקרה כאלה שנועדו לילדים, כי הם נספגים הרבה יותר טוב.
אוקיי, זהו, אני אגיד לך, בדיקות דם שלהם בינתיים תקינות,
כן.
אבל אנחנו לא היינו רוצים להגיע למצב שהבדיקה תהיה לא תקינה, ואז נתחיל, אתה יודעת, היינו מעדישים, כי
אני מבינה, אז
היא לא אוכלת מה שהיא צריכה לאכול.
הבנתי. אז קודם כל שהיא כן תאכל תחליפים, כי חלבון אין בתוספים.
היא אוהבת מאוד טופו, והיא כן אוהבת חומוס, אבל חומוס חומוס, זאת אומרת, חומוס
גם שם יש חלבון, כן, אני מבינה. זה קצת פחות, גם מלא שמן לפעמים, אבל גם שם יש קצת חלבון. בכל מקרה, אפשר לנצל את התוספים של הילדים בכל גיל. הם לא מזיקים למערכת העיכול, הם לא יכולים לגרום לאיזשהו נזק, וזה ברמות כמו שיש נגיד בסטייק, או במנה של בשר, גם מבחינת ברזל וגם מבחינת ב-12, ואני חושבת שזה לא נורא אם היא תיקח אותם.
הבנתי, זאת אומרת, תוספים בגדול לברזל ולב-12, אבל כן, חלבון,
חלבון
למצוא איזשהו תחליף
נכון,
אמיתי, לא,
נכון.
לא תוסף.
אין תוסף, אין.
אין תוסף חלבון, אין דבר
אין.
כזה.
לא.
הבנתי. בכלל, זה בעיקרון, סתם שאלה, זה כאילו בריא או מסוכן או משהו להיות צמחוני בגיל כזה, או שזה...
אני עושה, כל דבר הם עושים בצורה נכונה, זה לא יהיה מסוכן, ודווקא אני כאילו... אני לא רואה חסרונות כל כך, אם להגיד את האמת. אם עושים את זה בצורה נכונה, אני יודעת, אבל אני לא כל כך... כל דבר אם עושים בצורה נכונה הוא בסדר, אם היא עושה את זה בצורה לא נכונה, אז ברור שאין לזה יתרונות בכלל להפוך. בוא נגיד, לא הייתי אומרת לגיל שנה להעביר לילד למצב של טבעונות, זה יכול להזיק. אבל... בגילים יותר גדולים אפשר למצוא את התזונה כן נכונה, אני באמת לא, אין לנו עכשיו זמן להרחיב מה היא אוכלת מהבוקר עד הערב, אבל אפשר לעשות את זה בצורה טובה, ובגדול בתור אחר כך מבוגרים, יש יותר מחקרים שמראים יתרונות לצמחונות מאשר חסרונות בריאותיים.
הבנתי, הבנתי. בסדר. ויש איזה תוספי מזון ספציפיים שאת, או פשוט לא משנה מה, רק שזה מיועד לילדים.
עוד פעם תשאל?
אני לא
מבחינת תוספי
מזון, יש איזה תוספים מועדפים.
לא, אתה שואל, אני מבינה, אתה שואל, אבל כאילו, אני אמרתי שלילדים באופן כללי, אתה שואל שמות של מוצרים, כי אסור לי להגיד את זה בהר.
הבנתי. לא, חשבתי אם יש משהו יותר...
תסתכל בסופרים, לפעמים מולטי ויטמינים של ילדים כוללים גם ברזל וגם ב-12 בכמות נמוכה, שזה מצוין, ולפעמים קוראים לזה גם רק תוסף של ברזל של ילדים, ואז הוא באופן... אוטומטי מכיל הרבה פעמים ויטמין C לספיגה גבוהה יותר, וגם ב-12 חומצה פולית, וזה מצוין. אפשר לגוון גם בין סוגים.
הבנתי. אז זאת אומרת, עדיף בגדול כן תוספים ספציפיים ממש?
של ילדים, תבחר של הילדים, אם תסתכל על האריזה גם.
ספציפיים לב-12 וברזל, או דווקא את אומרת אולי שזה מולטי ויטמין?
גם במולטי, לא בכל המולטי, אז אני לא יכולה להגיד לך, ומה שמכיל גם רק של הילדים בברזל או ב-12, זה תמיד יהיה בסדר.
הבנתי.
אוקיי, יופי.
בסדר גמור.
תודה רבה לך.
תודה. ביי ביי.
אוקיי, פינה טוב לדעת שלנו, איך יודעים איזה לחם הוא באמת לחם קל? עכשיו מתחילה תקופת הדיאטות, והרבה חושבים שלחם קל מכיל חומרים לא בריאים. וזה ממש לא נכון, רשימת הרכיבים של לחם קל היא אותו דבר כמו לחם רגיל. שום דבר לא הופך את הלחם לקל, אלא רק משקל הפרוסה. אם הפרוסה 25 גרם, זה לחם קל. אם הפרוסה 40 גרם, זה לא לחם קל, גם אם כתוב לכם בגדול על האריזה, שזה לחם קל. אתם יכולים לקנות לחם בסופר, כן? או במאפייה, ולבוא הביתה לשקול פרוסה, וזה 25 גרם, זה יהיה לחם קל. אם בא לכם, ואתם רוצים לשים לב להבדלים, תסתכלו שבלחמים קלים ב-100 גרם, אין הבדל בקלוריות, לעומתם, לעומת לחמים רגילים. זה אותו דבר בדיוק. לחם קל או לחם רגיל? בין 160 ל-220. יש לחם קל שכתוב עליו 187 ל-100 גרם, ולחם רגיל שכתוב עליו 187 ל-100 גרם. אין הבדל. זה גם לא משנה אם זה לחם דגנים, קוסמין, שיפון, לחם אגוזים, לחמניות קלות, פיתות קלות. ל-100 גרם זה לא משנה מרשום, רק משקל הפרוסה. לא חשוב מה כתוב על הריזה, וגם אם אין הריזה וזה מהמאפייה, רק משקל הפרוסה הוא שאכפת לנו. בסדר? תזכרו את זה. 25 גרם, לחם קל, אפשר 2 כאלה, או לחמניה אחת או פיתה אחת במשקל 50 גרם, וזה יהיה סופר מתאים לנו לתפריט, ואז אפשר לשלב לפחות כמה פעמים ביום, גם בבוקר, גם בביניים, גם בארוחת ערב, לפעמים גם בעוד ביניים, כאלה לחמים. אם זה יותר, זה פחות מתאים. אוקיי, והגענו למתכון השבועי שלנו, עוגת תפוחים של אופרה. אז מה שעושים זה חותכים 2 תפוחים, ירוקים גדולים, חמוצים גרנד, שמים עליהם 2 כפות סוכר חום עם כפית קדושה קינמון, משרים את זה קצת, נותנים לתפוחים להגיר נוזלים, מערבבים את זה עם 2 ביצים. בין חצי ל-1 כוס סוכר, תלוי כמה מתוק אתם אוהבים, חצי כוס שמן, כוס קמח תופח, קורת מלח, ובוחשים שוב, אופים כ-45 דקות ב-180 מעלות, אם זה בודקים עם כיסם ויוצא יבש, העוגה מוכנה. אז המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו. אז אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהאזין, ואני רוצה להודות מאוד מאוד למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לירון זאבי ולאליעזר בן יהודה. אחרינו פרופסור רפי קרסו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. אני מאחלת לכולם שבת מצוינת עד כמה שאפשר. להתראות.